אומרת הגמרא בדף נ"ד עמוד ב', אמר רב יהודה אמר רב, ארבעה צריכים להודות. יורדי הים, הולכי מדבריות, הולכי מדברות, מי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים. בגמרא מביאה מקורות. בהמשך הסוגיה, אומרת הגמרא, אביי אמר, ברכת הגומל, חיוב ההודעה, אביי אמר, וצריך להודוי כמי עשרה. ההודעה צריכה להיות בפני עשרה אנשים. כמי עשרה. דכתיב וירוממו בקהל העם. מר זוטרא אמר, וטרן מיני ורבונון. שנאמר, ומושב זקנים יעללו. ממשיכה הגמרא ומספרת, רב יהודה חלה, ואיתפח, עברי, על לגבי רב חנה בקטה ורבונו, נכנסו אצלו רב חנה בקטה ורבנן, אמרי לי, אמרו לו, בריך רחמנה דיהבך ניהלן ולא יהבך לאפרה. בריך רחמנה, ברוך הבורא, שנתן אותך לנו ולא נתן אותך לאפר, לא המית אותך. אמר לו, פטרתום יתים אליהודוי. פטרתם אותי מברכת הגומל. שואלת הגמרא, והא אמר אביי, באי יודוי באפי עשרה. אביי אמר שברכת הגומל צריכה להיאמר בפני עשרה. אומרת הגמרא, באי בעשרה, היו שם עשרה. שואלת הגמרא, והאי הוא לא כמוידה? הוא לא יודע. הם אמרו, בריך רחמנא דיהבך לן. אבל הוא לא יודע. ברכת הגומל, מבינה הגמרא, הוא צריך להודות. עונה הגמרא, לא צריך. דעני בתראי הוא אמן. הוא ענה אחריהם אמן. אז מה אתה אומר, הוא צריך להודות? הוא ענה אמן. הוא הודה. עד כאן הגמרא. הטור, כשהוא מביא את הגמרא הזאת להלכה, הוא כותב כך. כתב רב אלפס, צריך להודוי באנטי עשרה. וכן כתב הרמב"ם ז"ל. אבל התוספות כתבו על עד האמר אביי וצריך להודוי באן פה עשרה דכתיב וירוממו בקהל העם ואמר רבונה והודי כתרי רבונן בעדיו אז כותבים התוספות כיוון דלא איפשתה אבדינן לחומרה ובאינן תרוויו ואם ברך אפילו בפחות מעשרה אין צריך לחזור ולברך דלישנה וצריך להודוי באן פה עשרה משמע דווקא לכתחילה. רואים שהטור הבין שלמעשה יש מחלוקת הראשונים בשאלה אם ההודעה צריכה להיות ההודעה בפני עשרה שאומרת הגמרא וצריך להודוי באן פה עשרה זה מעכב או לא מעכב. הטור מבין שנחלקו בזה הראשונים. עריף והרמב״ם סוברים שזה מעכב, בעלי התוספות סוברים שזה לא מעכב. ואחרי זה אומרת הגמרא, אומר הטור, ואם ברך אחר, ואמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גמלך כל טוב, וענה אמן, יצא. המקור, הגמרא שראינו. הם ברחו. הוא ענה אמן. ופתרתום יתי, מי לא הודו יהיה. כך הוא אומר להם, פתרתם אותי מלברך ברכת הגומל. היה מקום לשאול לכאורה, לשיטת הראשונים, הרי הטור הביא מחלוקת, וזה באמת מובא כמחלוקת להלכה גם בשולחן ערוך, אם הצורך לברך ברכת הגומל בעשרה מעכב או לא מעכב, שתי דעות בשולחן ערוך. השיטה הסוברת שזה מעכב, צריך שהברכה תיאמר לפני עשרה, אז מובנת שאלת הגמרא, הגמרא שאלה, ואמר הבאי, באי הודו את דאפה עשרה. אבל השיטה הסוברת שזה לא מעכב, בדיעבד, יצא, גם אם לא היו עשרה. אז מה שאלת הגמרא? ואמר הבאי, באי הודו את דאפה עשרה. הרי זה לא מעכב בדיעבד, לכתחילה צריך עשרה, אבל זה לא מעכב בדיעבד. אז מה השאלה? הרי מדובר פה על דיעבד. אלא מה צריך לומר לכאורה? צריך לומר לכאורה שכוונת הגמרא גם לשיטה הזאת שסוברת שזה לא מעכב, אבל אם לכתחילה יש דין שצריך עשרה, אז כשהם אומרים לו בריך רחמנה, כמו שהגמרא אומרת, אם לכתחילה צריך עשרה, אז הוא לא היה עונה אמן, הוא לא היה רוצה לצאת ידי חובה. לא היה רוצה לצאת ידי חובה בברכה שלהם. הוא רוצה לכתחילה. לכתחילה צריך עשרה. אם בכל זאת, הגמרא אומרת שהוא אומר להם, תרתוני אותי, הוא יצא. אז שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? הרי לכתחילה צריך עשרה. הרי הוא, הכל תלוי בו, אם הוא רוצה לצאת או לא רוצה לצאת, אם הוא לא רוצה לצאת הוא לא יוצא בברכה שלהם. אז לכן שואלת הגמרא, והבאי עשרה, ועל זה הגמרא עונה שבאמת היו עשרה. כל מקום מבואר כאן בקטע הזה של הגמרא ובהלכה שראינו, שכשאדם שומע את הברכה מאחר, שהוא לכאורה לא מחויב בברכה, והוא רוצה לצאת ידי חובה, והוא עונה אמן, הוא יוצא ידי חובה בברכת הגומל. זה מה שכתוב בגמרא. יוצא ידי חובה בברכת הגומל. הראש מביא כאן הטור, הנקודה הזאת שאמרנו, שלכאורה מה שיוצא מהגמרא, שבאמת אם הוא מתכוון לצאת ידי חובה, והוא עונה אמן, הוא יוצא ידי חובה גם כשאחר מברך, גם שהאחר הזה לא חייב לברכה, אבל הוא התכוון לצאת והוא ענה אמן, הוא יצא. הפלא הוא שהרמב״ם את הדין הזה לא הביא להלכה. הוא הביא להלכה את הדין של ברכת הגומל, בהלכות ברכות, אבל לא הביא להלכה את ההלכה הזאת. הוא מביא להלכה בפרק י' הלכה ח', ארבעה צריכים להודות, וצריכים להודות לפני עשרה, שניים מהם חכמים, וכיצד מודה? עומד ביניהם ומברך, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, הגומל לך חייבים טובות שגמלני טוב, וכל השומעים אומרים שגמלך טוב הוא אינו חסר. אבל בגמרא כתוב חידוש, שאדם יוצא ידי חובה גם אם השני מברך והוא עונה אמן. את זה הרמב״ם לא הביא להלכה. בטור ראינו שכן הביא את זה להלכה, בשולחן ערוך הביא את זה להלכה, אבל הרמב״ם השמיט את זה מאיזושהי סיבה. ובאמת יש מקום להתעורר על כך, מדוע הרמב״ם השמיט את ההלכה הזאת? מדוע הוא לא הביא אותו? חולק עליה, לא חולק עליה? מה המשמעות של ההשמטה הזאת של הרמב״ם? כן.
תמיד יש לנו את זה, הרמב"ם בכתב בכמה מקומות שאי אפשר לעשות די חובה בחמש שנים. אני רוצה לחזור לומר את זה כל פעם.
אפשר לצאת ידי חובה בברכה של השני? אתה עכשיו מקשה לי את חושיית הראש. הראש שאל, למה צריך לענות אמן? אם אתה צודק, למה צריך לענות אמן? בגמרא כתוב צריך לענות אמן, יש פה חידוש. נו, אז איזה צריך להביא? הראש שואל, מביא הטור, מדוע צריך לענות אמן? אם אדם שומע ברכה מהשני, והוא רוצה להוציא אותו ידי חובה, למה צריך היה לענות אמן? כך שואל הראש. אומר הראש, מביא הטור בשם הראש, ופירש אדוני אבי הרוזה, אף על גב דשומע יוצא בשמיעה, בלא אמרת אמן. אז למה כאן כתוב שצריך לענות אמן? אף על גב דשומע יוצא בשמיעה, בלא אמרת אמן. אומר הראש, היינו דווקא, כשהמברך חייב גם כן בברכה, אז יוצא השומע בלא עניית אמן. אבל אחר כיוון שהם לא היו חייבים בברכה זו, לכך הוצרחו לענות אמן. ואת מה הראש אומר? הראש אומר, נכון, בברכה אתה יוצא ידי חובה גם כשאתה שומע, אבל בתנאי שאתה שומע ממי שמחויב בברכה. כאן הם לא מחויבים בברכה. הוא חייב בברכת הגומל. הם לא חייבים בברכת הגומל. אז כשהוא שומע אותם לצאת ידי חובה בלי עניית אמן, הוא לא יצא. זה אומר הראש. אבל הראש מוסיף. אומר הראש, אומר הטור בשם הראש, ולא חשיב ברכה לבטלה, כיוון שהם לא נתחייבו בה, שהם נתנו שבח והודעה למקום כדרך בני אדם שמשבחים למקום על הטובה שמזמן להם. מה התוספת הזאת של הראש? מה הראש מוסיף במילים האלה? הראש שאל שאלה. הכלל אצלנו אומר ששומע ברכה יוצא ידי חובה בשמיעה לבד ללא עניית אמן. ללא עניית אמן. אז שאל הראש, אז למה כאן כתוב בגמרא שהוא ענה אמן? הגמרא שואלת, הרי הוא לא הודע? אומרת לו, לא, הוא ענה אמן. אז הראש שואל, למה צריך אמן? למה צריך אמן? הרי הוא שומע, שומע כעונה. אומר הראש, שומע כעונה בתנאי שאתה שומע ממי שמחויב. אבל כאן הרי הוא לא מחויב. הם לא מחויבים. אז לכן צריך היה לענות אמן. אבל הראש ממשיך. הראש אומר, ולא חשיב ברכה לבטלה, כיוון שהם לא נתחייבו בה, שהם נתנו שבח והודעה למקום כדרך בני אדם שמשבחים למקום על הטובה שמזמן להם. מה המשמעות של התוספת הזאת של הראש? אז צריך לומר כך, בהסבר דברי הראש, מה הכוונה של הראש? הראש אומר, כדי שאתה תצא ידי חובה בברכה שאתה שומע, אז מה, בחלק הראשון של דבריו הוא אמר שגם אם ההוא לא מחויב, גם אם ההוא לא מחויב, אז אני עונה אמן. אבל רואים מראש שזה לא מספיק. זה לא מספיק. אם אתה תענה אמן על ברכה של השני, שהיא מוגדרת כברכה לבטלה, זה לא יעזור, גם אם תענה אמן, זה לא ברכה. זאת אומרת, רואים בראש שיש פה שתי הלכות. כדי לצאת ידי חובה בברכה של השני צריך שני תנאים. ראשית, שהברכה יהיה לה שם של ברכה. אחרת זה מילים באלמה. גם אם תענה אמן לא תצא ידי חובה. גם אם תענה אמן, אם אתה לא שומע ברכה, אם אתה לא שומע ברכה, או אם הברכה היא ברכה לבטלה, אז גם אם תענה אמן, אין לזה שום משמעות. זה לא יעזור. עניית אמן יש לה משמעות בתנאי שהברכה היא ברכה. אומר הראש, הברכה שהם ברכו, הם לא מחויבים. הם אינם מחויבים. אבל יש לזה שם של ברכה. יש לזה שם של ברכה. אומר הראש, למה? ולא חשיב ברכה לבטלה, כיוון שהם לא נתחייבו בה,
אז לכאורה זה ברכה לבטלה, הם לא חייבים.
אומר הראש, לא, הם נתנו שבח והודעה למקום כדרך בני אדם שמשבחים למקום על הטובה שמזמן להם, אז זה כבר לא ברכה לבטלה. אבל זה עוד לא מספיק.
זה יפה מאוד שזה לא ברכה לבטלה,
אבל יש עוד הלכה, שמי שאינו מחויב בדבר לא יכול להוציא אחר שמחויב בדבר, זה עוד הלכה. אומר הראש, זה הלכה משומע כעונה. אבל אם אתה עונה אמן, אם אתה עונה אמן, אז אתה יוצא ידי חובה. זה, אז יש, אלה שני החלקים של דברי הראש. זאת אומרת, לכאורה מדברי הראש יוצא בהסבר הגמרא כאן. בגמרא כתוב שהוא ענה אמן, והראש שאל בשביל מה הוא צריך לענות אמן? הרי יש דין שומע כעונה. תשובת הראש, הם לא חייבים. שומע כעונה כדי שאתה תוציא את השני. אם אתה לא מחויב, אתה לא יכול להוציא את השני ידי חובה. אתה לא יכול להוציא את השני ידי חובה. הם לא מחויבים. אומר הראש, אז ממילא מדין שומע כעונה זה לא יעבוד כאן. לכן צריך לומר שמנוע אמן, שהוא ענה אמן. הוא ענה אמן. אבל הראש אומר עוד דבר. גם אם הוא יענה אמן, אבל הוא צריך לענות אמן על ברכה. אם הברכה היא ברכה לבטלה, זה לא ברכה. זה לא ברכה. אומר הראש, הברכה הזאת היא לא ברכה לבטלה. אז זה מה שכתוב בגמרא הזאת לשיטת הראש. השיטה מקובצת כאן במקום, שאל את אותה שאלה, למה הוא צריך לענות אמן? והוא ענה תשובה אחרת. בשיטה מקובצת כתוב שהוא ענה אמן בגלל שהם לא התכוונו להוציא אותו ידי חובה. בדין שומע כעונה, כדי שאתה תצא ידי חובה, זה לא מספיק שאתה רוצה לצאת ידי חובה. גם הוא צריך לרצות להוציא אותך ידי חובה. הוא צריך לכוון להוציא אותך ידי חובה. אבל כאן הם לא התכוונו להוציא אותו ידי חובה. הם לא התכוונו להוציא אותו ידי חובה. אבל ענתה הגמרא, אבל הוא ענה אמן. הוא ענה אמן. אז עוד פעם, אנחנו מגיעים לאותה מסקנה. לאותה מסקנה שהגיע הראש. אבל מכיוון אחר. הראש אמר שאין פה דין שומע כעונה. מדוע? משום זה שאמר את הברכה לא מחויב. הוא לא מחויב. השיטה מקובצת אמר, זאת לא הנקודה. הנקודה היא בגלל שהוא לא התכוון להוציא אותי ידי חובה. מדין שומע כעונה, אתה צריך להתכוון להוציא אותי ידי חובה. אם לא התכוונת להוציא אותי, גם אם אני אתכוון לצאת, אני לא אצא. אני לא אצא. אומר השיטה מקובצת, לכן חייבים לומר, לכן אומרת הגמרא, שהוא ענה אמן. לכאורה, היה מקום לומר לפי זה, או לנסות ליישב לפי זה, את השאלה שאלנו קודם, למה הרמב״ם, או יותר נכון, יוצא מהגמרא הזאת, שהדין הזה של לצאת ידי חובה בברכה שהשני מברך, כן? אז אם אתה רוצה לצאת ידי חובה, אז והשני לא חייב, או השני לא התכוון להוציא אותך, אתה לא תצא ידי חובה. בדין שומע כעונה. האפשרות היחידה לצאת באופן כזה ידי חובה היא רק בעניית אמן. זה מה שכתוב כאן. זה מה שכתוב כאן. ברמב״ם, בהלכות ברכות, כתוב כך. בפרק א', כתוב כך. כל השומע ברכה מן הברכות, כל השומע ברכה מן הברכות, מתחילתה ועד סופה, ונתכוון לצאת בידי חובתו, יצא. ואף על פי שלא ענה אמן. כל השומע ברכה מן הברכות, מתחילתה ועד סופה, ונתכוון לצאת בידי חובתו יצא, ואף על פי שלא ענה אמן. זה הלכה ראשונה. הלכה שנייה, באותה הלכה, הוא אומר כמה דברים. וכל העונה אמן אחר המברך, הרי הוא כמברך. והוא שיהיה המברך חייב באותה הברכה. וכל העונה אמן אחר המברך, הרי הוא כמברך, כמברך. והוא שיהיה המברך חייב באותה הברכה. היה המברך חייב מדברי סופרים, והעונה חייב מן התורה, לא יצא ידי חובתו עד שיענה או ישמע ממישהו חייב בה מן התורה כמותו. אז יש פה שלוש הלכות ברמב"ם. עוד פעם, אני אקרא את זה שוב. כל השומע ברכה מן הברכות, מתחילתה ועד סופה, ונתכוון לצאת בידי חובתו, יצא. ואף על פי שלא ענה אמן. אף על פי שלא ענה אמן. ודיוק לשון הרמב״ם, הרמב״ם ממשיך, וכל העונה אמן, אחר המברך, הרי הוא כמברך. והוא שיהיה חייב, שהוא שיהיה המברך חייב באותה הברכה. המשפט הזה, והוא שיהיה חייב המברך באותה הברכה, לכאורה נאמר לא רק על הדין השני. הוא נאמר בקל וחומר על הדין הראשון, לכאורה. שהרי בדין הראשון הוא לא עונה אמן. ובכל זאת הוא יוצא. מאיזה דין הוא יוצא? לכאורה מדין שומע כעונה. בדין שומע כעונה פשוט לנו, שאם מי שלא חייב לא יכול להוציא את השני מדין שומע כעונה. אז צריך לומר שמשהו אמר והוא שיהיה המברך חייב באותה ברכה, מתייחס לשתי ההלכות. אבל רואים ברמב״ם שהוא עשה הבחנה, הבחין, בין דין שומע כעונה, ובין דין העונה אמן. בהגדרה הוא הבחין. שהרי הוא אומר, כל השומע ברכה מן הברכות, ומתחילתה ועד סופה, ונתכוון לצאת בידי חובתו יצא, ואף על פי שלא ענה אמן, וכל העונה אמן אחר המברך, הרי הוא כמברך, והוא שיהיה המברך חייב באותה הברכה. אז כאן כבר הלשון, הוא לא אמר יצא, הוא אמר, הרי הוא כמברך. הרי הוא כמברך, הוא לא אומר יצא. אז דיוק ראשון הרמב"ם מורה שיש פה באמת הבחנה בין שתי ההלכות. אבל לכאורה היינו יכולים לומר שההבחנה הזאת שעושה הרמב"ם, ולכאורה זה יהיה תירוץ על הקושייה שאלנו בהתחלה. שאלנו, למדוע הרמב"ם השמיט את ההלכה שיוצאת מהגמרא, בדין ברכת הגומל, שאם אדם מברך והשני, אם הם מברכים ורבחן המקטש והוא שומע, כן, הוא יוצא ידי חובה אם הוא עונה אמן. למה את זה הוא לא הביא להלכה? אז היה מקום לומר שהוא הביא את זה להלכה כאן. בדין הזה, בהלכה השנייה, כתוב החידוש הזה, שאם אדם עונה אמן אחר המברך, ואז יש, לכאורה, אם היינו אומרים כך, אז יש לנו מקום, יש לזה גם מקום מהגמרא, שהרי הגמרא שאלה והוא לא הודע. הוא לא הודע. זה קושיית הגמרא, כשהגמרא שואלת, והיה לא הודי. והיה הוא לא כמוידה, הוא לא הודע. אומרת אמרה, לא, הוא ענה אמן. הוא ענה אמן. אז לכאורה, מה כתוב כאן? שכשהוא עונה אמן, הוא מודה. זה נקרא הודעה. אומר הרמב״ם, הרי הוא כמברך. אם אדם עונה אמן, הרי הוא כמברך. לכאורה, זה מה שכתוב ברמב״ם. אבל הקושי הוא להסביר כך ברמב״ם, לכאורה, קודם כל הכסף משנה. רואים שהכסף משנה לא למד כך פשט ברמב״ם. הכסף משנה כאן במקום שהוא מבאר את הרמב״ם, הוא אומר כך. הוא שואל קושייה על הרמב״ם. ואם תאמר, על כורחך בנתכוון לצאת עסקינן, לכסף איש יש קושייה על הרמב״ם. ואם תאמר על כורחך בנתכוון לצאת הסכינן, ודאי שהרמב״ם מדבר כאן בציור שאותו יהודי ששומע את הברכה מתכוון לצאת. כי אם הוא לא מתכוון לצאת, ודאי שהוא לא יצא. אז שואל הכסף איש תביא, אם תאמר על כורחך בנתכוון לצאת הסכינן, ואם כן, מה יקמש מלן בעוני אמן? מה הוא ישמיע לנו בעוני אמן? הרי אפילו לא המאמן, השמורים לנו רבנו די יצא. הרי בדין הראשון שהרמב"ם מביא, כל השומע ברכה מן הברכות מתחילתה ועד סופה, ומתכוון לצאת בידי חולתו, יצא. אבל מי שלא ענה אמן, אז מה אתה מחדש בזה שאתה בא ואומר, וכל העונה אמן אחר המברך, הרי הוא כאן מברך. הרי מורחים לומר שמדבר שהוא מתכוון לצאת. אם הוא לא מתכוון לצאת, אז ודאי שהוא לא יצא. אז שואל הכסף משנה, אז מה אתה מחדש? הרי גם הוא לא היה עונה אמן, אמן היה יוצא. אומר הכסף משנה ביישוב הקושייה, יש לומר, כשנתכוון ולא ענה אמן, אז הוא באמת שם לב לדיוק בלשונו של הרמב״ם שאנחנו דייקנו, הרמב״ם במקרה השני כתב, הרי הוא כמברך. אז אומר הכסף משנה, ויש לומר, כשנתכוון ולא ענה אמן יצא, אבל הוא לא כמברך. אבל כי ענה אמן יצא כמברך. מה הכוונה שלו? מה באמת ההבדל? אז צריך לומר שאולי זה עניין של שכר. יש הבדל בין אם אדם יוצא מדין שומע כעונה, לבין אם אדם יוצא מדין שהוא נחשב כמברך ממש. אינמי, אומר הכסף משנה, דעת על השמועינן, דעת על גב דענה אמן, צריך שיהיה מברך חייב באותה ברכה. דעת על גב, יש פה חידוש. אומר הכסף משנה. זאת אומרת, בדין הראשון של שומע כעונה זה פשיטה, שברור שאם אני שומע במישהו ואני רוצה לצאת, הוא חייב להיות מחויב. אם הוא לא יהיה מחויב, אני לא אצא. אבל בדין השני היה ואמינה לחשוב שאולי, כיוון שאני עונה אמן, הוא לא צריך להיות מחויב. אומר הכסף משנה, החידוש של הרמב״ם שהוא כן צריך להיות מחויב. לפי הכסף משנה כתוב כאן הפוך מהראש, ממש הפוך מהראש. הרי הראש אמר שהחידוש הוא הפוך, ההפך. בגמרא נתחדש שאף על פי שהם לא חייבים, אבל כיוון שהוא ענה אמן, ולכן הוא צריך לענות אמן. משום שבדין שומע כעונה, הוא לא יכול לצאת. כך לכאורה. אז לפי הכסף משנה קשה לומר שהרמב״ם את החידוש הזה בא לומר כאן בסוגיה. מה עוד? שאם באמת הוא בא לומר את החידוש הזה, היה צריך להדגיש את זה בהלכה. החידוש של הרי הוא כמברך, כשהוא עונה אמן הוא נחשב כמברך, זה או כמו שהראש אומר, שאף על פי שהמברך עצמו, המברך עצמו, הוא לא חייב, או כמו שהשיטה מקובצת אומר, שאף על פי שהמברך עצמו גם לא מתכוון להוציא את השומע. אבל אם השומע עונה אמן הוא יוצא, גם אם הוא לא התכוון להוציא אותו. אבל הרמב״ם את זה לא אמר. אז לכן קשה לומר את זה ברמב״ם. אבל מה בכל זאת אפשר לומר כדי להסביר את שיטת, את שיטה, את, ה, את האשמתה שהרמב״ם השמיט את ה, כמו שאמרנו, את הסוגיה בדף נ"ד, או את מסקנת הסוגיה בדף נ"ד, שבדין ברכת הגומל, באמת אדם יוצא ידי חובה, גם אם הוא לא מברך, אבל הוא שומע, והוא עונה אמן, הוא יוצא ידי חובה. אז בהסבר הדברים לכאורה, אפשר לומר כך. בשתי סוגיות בגמרא, כן, הגמרא מתייחסת כאן, במסכת, לשאלה של מי שאינו מחויב בדבר, אם הוא יכול להוציא את מי שמחויב בדבר. בסוגיה בדף חף, הגמרא אומרת כך. אמר לרבינה לרבה, נשים בברכת המזון דאורייתא או דרבנן. למה נפקא מינה, אומרת הגמרא? להפוקי רבים ידי חובתן. היא אמרת דאורייתא, אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא. אלא היא אמר דרבונו, נאו שאינו מחויב לדבר. וכל שאינו מחויב לדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתם. אז זאת השאלה של הגמרא. אומרת הגמרא תשמע, באמת אמרו בן מברך לאבי, ועבד מברך לרבו, ואישה מברכת לבעלה. היא אמרת בשלומה, אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא. אלא היא אמר דרבונו, נאתי דרבונו, מפיק דאורייתא. איך יכול להיות שאישה שחייבת, כתוב בברייתא שאישה מברכת לבעלה. איך זה ייתכן? אם היא אינה חייבת מהתורה, איך היא יכולה להוציא את בעלה? אומרת הגמרא, ולתיימך קטן בר חיוב ההוא. איך כתוב שקטן מוציא את הגדול. כן? בן מברך לאבי. איך הוא יכול להוציא את אביו? אומרת הגמרא, אלא אחא במאי עסקינן, כגון שאכל שיעורא דרבונן, דאתי דרבנן ומפיק דרבנן. אז לכאורה מהגמרא הזאת יוצא, כן, שדווקא דרבנן, מישהו חייב מדרבנן יכול להוציא דרבנן, אבל מישהו אינו חייב מדאורייתא, הוא לא יכול להוציא את המחויב דאורייתא. לא יכול להוציא את המחויב דאורייתא. אז כשאתה אומר שאישה מוציאה את הגבר ידי חובת ברכת המזון, הכוונה היא שהגבר לא חייב מדאורייתא, הוא חייב מדרבנן. לכאורה זה מה שכתוב כאן. דלא אכל כדי שביעה. צד שני, יש לנו את הגמרא בדמ"ח. כן. שם אומרת הגמרא כך. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לעולם אינו מוציא את הרבים ידי חובתן עד שיוכל כזית דגן. לעולם אינו מוציא את הרבים ידי חובתן עד שיוכל כזית דגן. אבל אם הוא אכל כזית דגן, כתוב בגמרא שהוא יכול להוציא אחרים ידי חובתן. אז התוספות כאן עומדים על השאלה, עד שיוכל כזית דגן, משמע שאם אכל כזית דגן שיכול להוציא אף אחרים שאכלו על השובע. והתוספות מתפלא. הרי כזית דגן, החיוב שלו לברך הוא מדרבנן, שואל תוספות. ואחרים שאכלו על השובע, ואכלת ושבעת וברכת, חייבים לברך מן התורה. איך מי שמחויב מדרבנן יכול להוציא את מי שמחויב דאורייתא? שאלה דומה לשאלה שהגמרא שאלה שם, בדף חף. אז התוספות מביאים בשם הבהג, אומרים התוספות, אלא נראה לחלק, סליחה, לא בשם הבעל, התוספות למסקנתן, אלא נראה לחלק, דקטן שאינו בר חיוב כלל דאורייתא, אפילו אכל כדי שביעה, אלקח אינו מחויב בדבר קרינן בה. קטן נקרא אינו מחויב בדבר, ולכך לא מפיק לי יאכל שיעור הדאורייתא. לכן הוא לא יכול להוציא גדול שאכל והתחייב לברך ברכת המזון מן התורה. אבל גדול שהוא בר חיובה מן התורה, כי אכיל כדי שביעה מחויב בדבר קרינן בה. אפילו לא אכל כלל. ותאמרים התוספות למעשה גדול, גם אם הוא לא אכל כלל, הוא יכול להוציא גדול אחר שאכל כדי שביעה וחייב לברך מן התורה. אפילו לא אכל כלל, כי באמרי לנו ראש שנה, כל הברכות, אף על פי שיצא, מוציא חוץ מברכת הלחם וברכת היין. והסיבה לדבר אומרים תוספות, והיינו תמה, וכל ישראל ערבין זה בזה. והוא עדין בברכת המזון. אף על פי שיצא, מוציא. כדי פרישי. אז באופן עקרוני אומרים התוספות, באמת, מעיקר הדין, וזה מה שאומרת הגמרא. מה התקשינו בגמרא? האוכל כזית, מי שאכל כזית, עד שיוכל כזית דגן. אבל כשיוכל כזית דגן, אומר התוספות, הוא יכול להוציא גם מי שאכל ידי שביעה. הכיצד? הרי הוא חייב מן התורה והוא חייב מדרבנן, התשובה היא גם לא צריך שיוכל כדי כזית דגן מעיקר הדין. כי מדין הערבות אומרים תוספות, גם אם הוא יצא ידי חובה, הוא יכול להוציא אחרים ידי חובה, משום שכל ישראל ערבים זה בזה, אז הוא יכול להוציא. אבל קטן, הוא לא מחויב. מי שאינו מחויב לא יכול להוציא אחרים. זה אומר התוספות. עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה שכל הראשונים עמדו עליה, ואנחנו רואים בבעל המאור וברמב"ן, כן, מחלוקת בעניין. כן, הבעל המאור בפרק בדף יוטט אומר כך, בדף חף, סליחה, בנשים בברכת המזון, אומר הבעל המאור, בעיה ולא יפשטה, ואינה מוציאה אחרים ידי חובה, דילמה דרבונון, ולא עתיה דרבונון ומפקה דאורייתא. ואז אתנן באמת אמרו, בן מברך לאבי ואישה מברכת לבעלה, וקימנה דאכלו שיעורה דרבנן, ומפיק דרבנן. מביא הבעל המאור ירושלמי, ובירושלמי גרסינה ניחה, אישה מברכת לבעלה, ועבד מברך לרבו וקטן לאביו. לא כן אמר רבך בשם רבי יוסי בר נהוראי, כל שאמרו בקטן כדי לחנכו. את הירושלמי שואל, איך יכול להיות שהוא יכול להוציא, הקטן הזה יכול להוציא אחרים מדי חובה? אומר הירושלמי, תיפטר בעוני אחריו אמן. תיפטר בעוני אחריו אמן. והוא מביא ראיה מהמשנה בסוכה. מי שהיה עבד או אישה או קטן מקרים אותו, עוני אחרי מה שהם אומרים ותהיה לו מהרה. אומר הבעל, ממשיך הבעל המאור ואומר, וגברה דמחויב מדאורייתא בברכת המזון, אף על גב דלא אכל אלא שיעורה דרבנן, מפיק למן דאכל שיעורה דאורייתא. וגברה דמחויב מדאורייתא בברכת המזון, אף על גב דלא אכל אלא שיעורה דרבנן, מפיק למן דאכל שיעורה דאורייתא. כשמעון בן שטח דיאבו, וראיה מהגמרא, כשמעון בן שטח דיאבו לקסה דחמרה ובריך לינאי וחבריו, ואף על גב דלא יתילך את האחי דקיימלן להוציא אחרים ידי חובתן עד שיוכל כזית דגן, מכל מקום כזית שיעורה דרבונונו, וכיוון דאכלה מן דמחויב מדאורייתא, כאילו אכל שיעורה דאורייתא דו אכילה שיש בו סביעה בלא דקדוק וצמצום. אז הבעל המאור אומר, נכון שמי שאכל כזית חייב מדרבנן, אבל כיוון שאותו אדם שאכל כזית הוא הרי מחויב מהתורה לברך ברכת המזון, אז ברגע שהוא אכל כזית הוא יכול להוציא גם מי שאכל כדי סביעה. והרמב"ן אומר על הדברים האלה דברי הוויה, שכלל גדול אמרו, כל שאינו מחויב בדבר אין מוציא את הרבים ידי חובתן, ועל לב חומרה דרבנני, אלא מינתא דתמאי ומדאורייתא דאין מוציאין מן הפטור על החיוב. וכיוון שמכל מקום מן התורה אינו מחויב בדבר בכזית דגן, איך יעתיד רבנן ומפיק דאורייתא? הרמב"ן שואל עליו, הדין הזה שמי שאינו חייב לא יכול להוציא הוא דין תורה, ואתה עצמך הרי מסכים לו, כי הרי אתה אומר שלמה גדול יכול להוציא גדול רק בגלל שהוא חייב מחויב מן התורה, אבל כשהוא לא אכל כדי סביעה, הוא אכל כזית, הוא לא מחויב מן התורה. מה הוויכוח? מה המחלוקת שבין הבעל המאור והרמב"ן? אז אפשר היה לומר או להסביר את המחלוקת על פי היסוד שראינו קודם בדברי הראש. ראינו קודם בדברי הראש, כשהראש בא להסביר, הראש שאל, למה רב יהודה נזקק לענות אמן כדי לצאת ידי חובת הברכה שהוא שומע מהם? הרי יש לנו כלל של שומע כעונה, שמי ששומע, אם אני שומע, אני יכול להוציא אחרי ידי חובה. אני אומר את הברכה, אני יכול להוציא אחר ידי חובה שרוצה לצאת. אז למה הוא צריך לענות אמן? אמר הראש, משום שהם לא חייבים. הם אינם חייבים. בדין שומע כאלה, כמו שהסברנו קודם, צריך שיהיה אדם מחויב בדבר. אם הוא לא מחויב, הוא לא יכול להוציא אחר ידי חובה. אבל אמרנו, הראש המשיך. הראש טען, בראש רואים שזה לא מספיק. לכאורה הברכה שהם מברכים היא ברכה לבטלה. אמרנו, הקושי שהראש מתעכב עליו, שגם עניית המם, שזה פתר את הבעיה שהם לא חייבים, כן? היא פותרת חלק, אבל לענות המם צריך לענות המם על ברכה. אם זאת לא תהיה ברכה, אם זאת תהיה ברכה לבטלה, אז גם אם השומע יענה המם והתכוון לצאת, הוא לא יצא ידי חובה. מדוע? משום שאין שם ברכה לברכה, זה ברכה לבטלה. אמר הראש, הברכה שהם ברכו היא לא ברכה לבטלה. משום שהם, כמו שהראש הסביר, הם הודו ושיבחו את הבורא על מה שזימן לפניהם. אז זה לא ברכה לבטלה. כך קבע הראש. אז אמרנו, מה כתוב כאן בראש? בראש כתוב יסוד. כדי להוציא אחר ידי חובה צריך שני תנאים. או שאני מחויב לדבר, ואז אני יכול להוציא אותו מדין שומע כעונה, אבל זה לא מספיק. צריך שהברכה שאני מברך, כשאני רוצה להוציא אותו מברכה, יהיה לה שם של ברכה. יהיה לה שם של ברכה. אם היא תהיה ברכה לבטלה, זה לא יעזור. גם אם... יותר מזה, בראש כתוב, אמרנו בראש כתוב יותר מזה, הרי הראש אומר שהפתרון, לכן ענה אמן, משום שלצאת ידי מדין שומע כעונה במקרה הנידון, לא שייך, כי הם לא חייבים. אז לכן הוא עונה אמן. אבל זה לא מספיק. גם אם הוא יענה אמן, זה לא מספיק, כי צריך שהברכה יהיה לה שם של ברכה. אם היא ברכה לבטלה, אז גם עניית אמן על ברכה לבטלה, לא יצא ידי חובה, זה שענה אמן. אותו יסוד, אנחנו עכשיו יכולים, על פי אותו יסוד שכתוב בראש, אנחנו יכולים להסביר את המחלוקת שבין בין הבעל המאור לרמב"ן. זאת אומרת כך, בתוספות ראינו שכדי להוציא ידי חובה, מדין שומע כעונה, אני גם לא צריך, מעיקר הדין, אני גם לא צריך את האכילה של כזית הגן. דין הערבות מועיל להוציא בברכת המזון אם אדם חייב, הוא לא אכל. אבל הרי הוא חייב בברכת המזון אם יאכל. אז זה נקרא מחויב לדבר. והמחויב לדבר יכול להוציא אחר מדין שומע כעונה. הבעל המאור אומר לו, זה לא מספיק. צריך שיאכל כזית דגן. על כל פנים, כשהוא יאכל כזית דגן, הוא יתחייב מדרבנן בברכה. כשהוא אוכל כזית דגן, הוא מתחייב בברכה מדרבנן. אומר הבעל המאור, אז ככה, כשאתה דן בשאלה איך אני מוציא אותו ידי חובה, התשובה היא, אני מחויב? אני מחויב? אבל הרמב"ן טוען, אבל אתה הרי לא אכלת עכשיו. אתה אכלת כזית דגן, אתה לא מחויב מדאורייתא. הבעל המאור אומר, לא, כדי להוציא אחר ידי חובה, אני מחויב בדבר, אני נקרא מחויב בדבר. אבל יש מקום לטעון, אבל הברכה היא לא ברכה. היא לא ברכה. הרי מדאורייתא אתה לא חייב לברך. על כזית דגן אתה לא חייב לברך. אבל המאור אומר, זה ברכה. אם היא דרבנן, יש עליה שם של ברכה, זה כבר לא ברכה לבטלה. זה כבר אותו חשבון שהראש עשה שם. ברגע שאני מחויב בברכה, לא מדאורייתא, אבל מדרבנן, זה כבר לא ברכה לבטלה. זה לא ברכה לבטלה. ואם זה לא ברכה לבטלה, אז ממילא שני היסודות שראינו שקיימים בראש, קיימים גם כאן. להוציא אותו אני יכול, כי אני מחויב. ביסוד אני מחויב. כמו שאמרו התוספות. אבל הבעל המאור אומר, אבל יש פה בעיה של ברכה לבטלה. גם אם הוא ישמע, הוא ישמע ברכה ממי שלא מחויב בה. אומר הבעל המאור, אבל אם הוא מחויב מדרבנן, זה כבר לא ברכה לבטלה.
למה זה ברכה לבטלה?
בבקשה?
למה זה ברכה לבטלה? אני ערב לו ואני מוציא בשבילו?
הוא
בערך בשבילו?
אני אומר בשבילו? לא, 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 עוד פעם. עוד פעם. התוספות אמרו את מה שאתה אומר. התוספות אמרו את מה שאתה אומר. אבל הבעל המאור סובר לא כך. הבעל המאור סובר שזה לא מדין ערבות בכלל. לא מדין ערבות. התוספות הזכירו ערבות. הבעל המאור לא הזכיר ערבות. זה לא מדין ערבות. אבל יש דין שאתה יכול לצאת בברכה של השני. לא מדין ערבות. אתה שומע כעונה. כן? אבל זה לא מספיק. אתה צריך לשמוע ברכה. אתה צריך לשמוע ברכה. לא שמעת ברכה. אומר הבעל המאור, אם אתה מחויב מדרבנן, זה לא ברכה לבטלה. אם זה לא ברכה לבטלה, שמעת ברכה. ויצאת עיני חובה. כי הרי הוא מחויב בדבר קרינן בו. ממילא אפשר לומר שבאמת בנקודה, בעיקרון הרמב"ן לא חולק. בעיקרון הרמב"ן יסכים עם הבעל המאור. הוויכוח של הרמב"ן עם הבעל המאור אם זה ברכה לבטלה או לא. זה הוויכוח. כל הוויכוח הוא לא בשאלה אם הוא נחשב מחויב בדבר כשהרמב"ן מתווכח איתו שהוא לא מחויב, כוונתו לומר, בגלל שהוא לא מחויב מדאורייתא, אז ממילא הברכה היא ברכה לבטלה. אז להוציא אותי עוד... היסוד של ההוצאה ידי חובה, גם הרמב"ן יסכים שזה אפשרי, כי אתה נחשב מחויב בדבר. אבל הרמב"ן טוען, אם אתה לא מחויב לברך עכשיו מהתורה, אז הברכה, בדין תורה, הברכה היא ברכה לבטלה, היא לא ברכה.
במקרה של החולים זה ברכה...
בבקשה?
במקרה של החולים.
נו.
זה היה ברכה מכלום, סתם מברכות השם.
לא, לא.
עכשיו, לא ברכה לבטלה.
קודם כל, יכול להיות שהרמב"ן יגיד, הרי להלכה אנחנו עוסקים. להלכה אנחנו עוסקים, השאלה שאתה שואל, בגלל שהם לא מחויבים. אז, כאן אפשר לומר תירוץ פשוט. הרשב"א, במקום, שם בגמרא בנ"ד, הרשב"א אומר שתלמיד על רב מחויב בדבר קרין הרבה. תלמיד על רב, הוא גם שואל אותה שאלה. כן? אז עונה הרשב"א, תלמיד על רב מחויב בדבר. הוא נחשב מחויב.
לא צריך אמן גם.
בבקשה?
לא צריך
אמן. אתה שואל, אם זה כך, למה צריך אמן? הרי הוא... לא, יכול להיות שהגמרא שואלת, זאת אומרת, אנחנו נגיד שצריך אמן, זאת אומרת ככה, מחויב בדבר קרינן בי, אבל כמו שאומר ראשית המקובצת, הם לא התכוונו להוציא אותו. אתה מבין? הם ברכו לעצמם, לא כדי להוציא אותו, כן? אז ממילא אנחנו, אז עוד פעם, מחלוקת, לפי מה שאנחנו עכשיו אומרים, מחלוקת הבעל המאור והרמב"ן בשאלה, היא לא בשאלה העקרונית. האם באמת הוא נחשב מחויב בדבר כדי להוציא אותו לחובה? הוויכוח הוא אם יש פה ברכה לבטלה או לא. כי שניהם מסכימים, כמו שאמרנו, ליסוד, שכדי לצאת ידי חובה בברכה שאני שומע, אני צריך לשמוע ברכה, ברכה. אבל אם הברכה לבטלה היא לא ברכה. אז הבעל המאור טוען שכיוון שהוא מחויב מדרבנן זה מוגדר כברכה. ואם זה מוגדר כברכה, אז השומע רב יהודה שמע ברכה. והוא יכול לצאת ידי חובה. אבל הרמב"ן אומר, לא, אם בדאורייתא זה לא ברכה כי אתה לא צריך לברך, אז ממילא מה ששמעת זה לא ברכה. זה שמדרבנן זה ברכה, אתה חייב מדרבנן לברך, זה לא עושה את זה ברכה. בדאורייתא זה לא ברכה. לכן אומר הרמב"ן, רק אם הוא אכל כדי שביעה, הוא יכול להוציא אחר. אם הוא לא אכל כדי שביעה, הוא לא יכול להוציא די אחר. בבקשה? כלפי הדאורייתא, לא כלפי הדרבנן. בטח, מדרבנן אתה חייב, ודאי. אבל זה נקרא ברכה לבטלה, כלפי הדאורייתא. כלפי הדאורייתא זה ברכה לבטלה. זה הטענה של הרמב"ן. אבל צריך לשים לב. הבעל המאור הביא את הירושלמי, והרמב"ן הביא את הירושלמי. אבל שניהם הביאו אותו לא באותו סגנון, בשינוי מילה. הבעל המאור שהוא מביא את הירושלמי, הוא כותב כך, ובהירושלמי גרסינם, ניחא אישה מברכת לבעלה, ועבד מברך לרבו, וקטן לאביו לא כן, אז אומרת הגמרא, אמר רב אחא בשם רבי יוסי בר נהוראי, כל שאמרו בקטן כדי לחנכו, אז זה שאלת הגמרא, עונה הגמרא, תיפטר בעוני אחריהם אמן. תיפטר, סליחה, תיפטר בעוני אחריהם אמן. הרמב"ן הביא את הירושלמי, והוא גורס, תיפטר בעונה אחריהם מה שהם אומרים. זה שתי הגרסאות האלה, הירושלמי הזה מופיע בשלושה מקומות. בראש השנה, בסוכה ובברכות. בשני מקומות כתוב בעונה אחריהם אמן. במקום אחד כתוב בעונה אחריהם מה שהם אומרים. אבל כל פנים, הציטוט של הבעל המאור בעונה אחריהם אמן. הציטוט של הרמב"ן בעונה אחריהם מה שהם אומרים. כך הוא ציטט את הירושלמי. ולכאורה יש נפקותה ביניהם. ולכאורה באמת המחלוקת הזאת בגרסה היא תלויה במחלוקת שעכשיו הסברנו. האליבא דבעל המאור מספיקה עניית אמן. משום שיש פה טופס של ברכה. זה לא ברכה לבטלה. אליבא דהרמב"ן, גם אם הוא יענה אמן, זה לא יעזור, על פי היסוד שראינו בראש. זאת אומרת, בראש כתוב חידוש, אבל מכל מקום צריך טופס של ברכה. צריך שיהיה איזה שם של ברכה. הרמב"ן אומר, אין איזה שם של ברכה. אז מוכרחים לומר בעונה אחריהם מה שהם אומרים. הוא חייב לחזור, מילה במילה, על מה שהם אומרים. כשאני שומע מהם, גם אם אני יענה אמן, זה לא יעזור. זה לא יעזור. שואל האור שמח, שואל האור שמח, לכאורה, אומר, על פי הירושלמי, אני לא מבין את הגמרא בדף חף, שהזכר. הירושלמי שאל, בן מברך לאביו, איך הוא מוציא אותו ידי חובה? תשובת הירושלמי, או שנגרוס בעונה אחריו אמן, או שנגרוס בעונה אחריהם מה שהם אומרים, זה לא משנה, אבל יש פתרון, איך בן מברך לאביו? הירושלמי שאל, הרי בן לא חייב, איך הוא יכול להוציא את אביו? השאלה הזאת נשאלה גם בגמרא, בבבלי. למה הבבלי לא תרץ כך? למה הבבלי לא תרץ בעונה אחריו אמן? או בעונה אחריו מה שהוא אומר? כמו שתרץ הירושלמי. כך שואל האור שמח. אומר האור שמח, אומר האור שמח, הסיבה לדבר, משום שבאמת הבבלי והירושלמי חלוקים ביסוד. הבבלי והירושלמי חלוקים ביסוד. מה הכוונה חלוקים ביסוד? הבבלי למד שהשאלה של הדין שכתוב הוא שהם מוציאים ידי חובה, האישה מוציאה את הבעל והבן מוציא את אביו, הם מוציאים ידי חובה מדין שומע כעונה. מדין שומע כעונה. כך למד הבבלי. ולכן הבבלי התקשה, איך הוא יכול להוציא אותו? אם תגיד שמדובר בעונה אחריו מה שהוא אומר, זה לא שומע כעונה. אפילו אם תאמר בעונה אחריו אמן, זה לא שומע כעונה. כמו שראינו ברמב"ם. הוא נחשב כמברך. לעומת זאת, הירושלמי למד שזה לא מדין שומע כעונה. ולכן הירושלמי יכול להרשות לעצמו לומר שמדובר בעונה אחריו אמן. זאת אומרת, האור שמח מבין שבאמת יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. בבבלי, הבבלי מבין שהדין הזה, הוא מוציא אותו ידי חובה מדין שומע כעונה. מדין שומע כעונה. הירושלמי לומד בברייתא, במשנה הזאת, במסכת סוכה, שזה לא מדין שומע כעונה. מאיזושהי סיבה. או, נוכל לומר פשוט, משום שהוא לא חייב. אז לא שייך שומע כעונה. לא שייך שומע כעונה. אם כך, אחרי שהאור שמח אמר, אחרי שהאור שמח בא לחדש, שבאמת יש לנו פה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, איך להבין את המשנה הזאת מסכת סוכה? אז היה מקום לומר, לכאורה כבר יש מקום לומר, שבשאלה הזאת נחלקו שתי הסוגיות שלנו. זאת אומרת, אנחנו רואים שתי סוגיות. סוגיה בדף חף, שדנה בשאלה איך השומע, איך הבעל שומע מהאישה ויוצא ידי חובה. איך האבא שומע את הבן מברך ויוצא ידי חובה. אז אומרת הגמרא, חייבים לומר שהאבא לא אכל כדי סביעה. כדי שנוכל לומר שהמחויב מדרבנן מוציא את המחויב מדרבנן, לא את המחויב מדאורייתא. אבל בסוגיה בנון ד', בסוגיה בנון ד', גם כן נשאלה אותה שאלה. הגמרא שואלת, הרי הוא לא הודה. מה פירושו לא הודה? הרי הוא שומע. קושיית הראש. מה, למה הוא לא הודה? הרי הוא שומע. שומע כעונה. עונה הגמרא הוא ענה אמן. עונה הגמרא הוא ענה אמן. אז אומר, אז ממילא אפשר לומר שבאמת הסוגיה הזאת חולקת על הסוגיה בדף חף. וכמו שהסברנו, יש הבדל בין מי שעונה אמן לבין מי שיוצא מדין שומע כעונה. יש הבדל בין מי שעונה אמן לבין מי שיוצא מדין שומע כעונה. העונה אמן, כמו שראינו ברמב״ם, נחשב כמברך. הוא מברך ממש. הגמרא שאלה ועל לא הודי, הרי הוא לא מודה, הוא צריך להודות. עונה הגמרא, לא, הוא עונה אמן, זה נחשב שהוא מודה, זה נחשב שהוא מודה. אז ממילא אפשר לומר, שאם באמת זה כך, אז אפשר היה לכאורה ליישב את השאלה ששאלנו על הרמב״ם. זאת אומרת, נכון שמצד אחד הרמב״ם אומר שהעונה אמן נחשב כמברך, ומקודם ניסינו לומר שאולי אפילו זאת, המקור של הרמב״ם זו אותה סוגיה, אבל אפשר לומר שהרמב״ם מבין שלמסקנת, זאת אומרת, כמו שאמרנו, שכמו שמצאנו מחלוקת בין הבבלי לירושלמי בשאלה העקרונית, כשהגמרא אומרת, האישה מברכת לבעלה והבן מברך לאביו, מאיזה דין זה? האם זה מדין שומע כעונה, או שזה לא מדין שומע כעונה? זה מדין העונה אמן נחשב כמברך. אז יכול להיות שהרמב״ם, ואם זה מחלוקת, בין הבבלי לירושלמי, כמו שאומר הרב שמח, אז אמרנו שניתן לומר לכאורה שבאמת יש פה מחלוקת בין שתי הסוגיות. יש פה מחלוקת בין שתי הסוגיות. הסוגיה הזאת סוברת, הסוגיה בנון דלת חולקת על הסוגיה בדף חף. חולקת על הסוגיה בדף חף. והסוגיה בדף חף סוברת שבאמת הדין הוא מדין שומע כעונה. וכדי להוציא את האחר ידי חובה, אני צריך להיות מחויב בדבר. ואם אני לא מחויב, אני לא יכול להוציא. אם אני לא מחויב, אני לא יכול להוציא. אז ממילא, מה שאלנו? שאלנו, למה הרמב״ם לא הביא להלכה את המסקנה של הגמרא, שהגמרא אומרת שבברכת הגומל, אם אדם שומע את השני, הוא יוצא ידי חובה, כשהוא עונה אמן, גם אם הוא לא מברך בעצמו, הוא יוצא ידי חובה אם הוא עונה אמן, אז יכול להיות שזה באמת המסקנה של הגמרא בדף נ"ד, אבל לדעת הרמב״ם, הרי דייקנו מקודם מלשון הרמב״ם. ברמב״ם כתוב שכדי שאני אוציא אותך ידי חובה, אפילו בעניית אמן זה מותנה בכך שאני אהיה חייב בדבר. אם אני לא אהיה חייב בדבר, אני לא יכול להוציא אותך אפילו בעניית אמן. הרי בסוגיה בנ"ד כתוב לא כך, אני יוצא ידי חובה גם אם אתה לא מחויב, כמו שאמר הראש, אני יוצא ידי חובה גם אם אני לא מחויב. הרמב״ם למד שבאמת הסוגיה בנ"ד חולקת על הסוגיה בדף חף. אז שאל הרב שמח, למה לא תרצנו את הגמרא בדף חף כמו הירושלמי, בעונה אמן? התשובה היא, עונה אמן לא יעזור. כמו שאתה מבין שבשומע, מדין שומע כעונה, אם אני לא מחויב, אני לא יכול להוציא אותך, הסוגיה בדף חף סוברת שגם אם אני אתאמן, אם אני לא מחויב בדבר, אני לא יכול להוציא אותך. וזה הרמב״ם כתב להלכה. כשהרמב״ם מביא להלכה, נקרא עוד פעם את הרמב״ם. הרמב״ם כותב להלכה בפרק א', בהלכות ברכות, כותב הרמב״ם כך. כל השומע ברכה מן הברכות מתחילתה ועד סופה, ונתכוון לצאת בידי חובתו יצא, אבל משלא ענה אמן. אז אמרנו, זה דין שומע כעונה. אבל פשוט שמדין שומע כעונה, צריך להיות מישהו מחויב בדבר. אם הוא לא מחויב בדבר, הוא לא, ודאי שלא יכול להוציא אחר ידי חובה. ממשיך הרמב״ם, וכל העונה אמן אחר המברך, הרי הוא כמברך, אומר הרמב״ם, והוא שיהיה המברך חייב באותה ברכה, בקל וחומר. אם בעונה אמן, אתה דורש שיהיה חייב. אמרנו, קל וחומר בדין שומע כעונה, אז יוצא שלדעת הרמב״ם אין הבדל בין מדין שומע כעונה ובין מדין עונה אמן, שזה יותר משומע כעונה, כמו שאמר הכסף משנה. צריך שיהיה מחויב בדבר. אם הוא לא מחויב בדבר, הוא לא יכול להוציא אחר ידי חובה. ממילא אומר הרמב״ם בסוגיה בנ"ד, הם לא היו מחויבים בדבר. ובכל זאת, אומרת הגמרא, שהוא ענה אמן והוא יצא ידי חובה. זה חולק על הסוגיה בדף חף. אז מה אתה שואל אותי? למה בדף חף לא נעמיד כשהוא ענה אמן? גם אם ענה אמן זה לא יעזור לסוגיה בדף חף. מדוע? כמו שכותב הרמב״ם להלכה. הרמב״ם למד שהסוגיה בדף חף חולקת ביסוד על הסוגיה בדף נ"ד. גם בעוני אמן חייב המוציא להיות מחויב בדבר. אם הוא לא מחויב בדבר, גם אם השני יענה אמן, זה לא יעזור.